הגענו לדף ממחת עמוד א', במשנה הראשונה, 4 שורות מלמעלה. ההלל והשמחה 8. מצווה לגמור את ההלל ומצווה לאכול משלמי בשר שמי השמחה. כל 8 ימי החג. כיצד? מלמד שחייב אדם באמירת הלל ובשמחה ובכבוד יום טוב אחרון של חג כשאר ימי, כשאר כל ימות החג. כלומר, חייב אדם לאכול שלמי שמחה וגם לגמור את ההלל בשמיני עצרת, ביום השמיני, כמו כל 7 ימות החג. אומרת גמרא מנני מילי, מאיפה אנחנו יודעים שמצוות שמחה נוהג גם בשמיני עצרת? כתוב בברייתא תנו רבנן, עניין חג הסוכות כתוב בתורה, והיית אך שמח. לכאורה זה מיותר, כי כבר כתוב לפני כן עניין השמחה בסוכות, ושמחת בחגיך. מה זה בא לרבות והיית אך שמח? לרבות אלי יום טוב האחרון, כנראה גם ליל שמיני עצרת, הוא גם כלול במצוות שמחה של 7 ימים שלפניו, לכן יש מצווה לאכול בשר שלמי שמחה גם בשמיני עצרת. אומרת הברייתא רואה נאלה, ליל יום טוב הראשון, אולי זה בא לרבות ליל יום טוב הראשון, הרי ליל יום טוב הראשון אין בשר שלמי שמחה. למה? כי מקריבים את הבשר השלמים בבוקר, לא בלילה. אז אולי הכוונה שצריך בערב יום טוב להקריב בשר שלמי השמחה ולאכול אותו בליל יום טוב הראשון, אולי זה הריבוי והיית אך שמח. אבל אומרת הברייתא לא, כשהוא אומר אך חילק, אך זה לשון מיעוט, חילק, כלומר זה בא להגביל את מצוות השמחה רק לאחד מהזמנים הללו. בא לרבות ליל יום טוב האחרון, אבל למעט ליל יום טוב הראשון. אומרת גמרא, אם יש לך גם ריבוי וגם מיעוט, מי אמר לך מה לרבות ומה למעט? ומה ראית לרבות ליל יום טוב האחרון ולהוציא ליל יום טוב הראשון? אומרת גמרא, מרבה אני ליל יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו. ליל יום טוב האחרון, ליל שמיני עצרת, יש שמחה לפניו, יש מצוות שמחה בימים ובלילות שלפניו, בשבעת ימי חג הסוכות. אבל מוציא אני ליל יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו. הרי בליל יום טוב הראשון אין מצוות שמחה לפניו. בערב סוכות אין מצוות שמחה. לכן יותר הגיוני שיש רצף אחד של שמחה, מאשר שאיפה שלא היה שמחה לפניו, פתאום יהיה שמחה. משנה שנייה פה בעמוד במחת עמוד א', אומרת המשנה סוכה שיבה, יש מצוות הישיבה בסוכה נוהגת משך כל 7 ימי חג הסוכות. מה הכוונה? כיצד? גמר מלאכול, לא היה תיאור את סוכות, אם אדם סיים לאכול ביום השביעי, ועכשיו נניח יש עוד כמה שעות עד סוף החג, אסור אדם לסתור את סוכתו, כי מצוות סוכה נוהגת כל 7, אולי אדם ירצה ללמוד, לישון, לאכול עוד איזה משהו, ויצטרך להיות בסוכה. אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה, מותר להוריד את הכלים מהסוכה לבית, מהמנחה ולמעלה, למה? כי מפני כבוד יום טוב האחרון שלך, כדי להכין את המקום בשביל שמיני עצרת. אומרת הגמרא, אין לו כלים להוריד מהו. כלומר, מי שאין לו כלים להוריד מהסוכה, מה יעשה? אומרת הגמרא, כוונה אין לו כלים, אלא כי ישתמש במה ישתמש? עד כה, כשהוא היה צריך לאכול בשבעת ימי חג הסוכות, מה הוא ישתמש? ברור שיש לו כלים בסוכה. אלא כוונה כך, אלא אין לו מקום להוריד את כליו מהו. מה קורה עם אדם? אין לו מקום להוריד את כליו. כלומר, אין לו מקום אחר לאכול את סעודתו בשמיני עצרת. הוא צריך להמשיך לאכול בסוכה בשמיני עצרת. אין לו מקום אחר שיכול לשים את הכליו ולאכול שם בשמיני עצרת. איך אדם יכול להישאר בסוכה בשמיני עצרת בלי לעבור על איסור בעל תוסיף? הרי אם אדם נשאר בסוכה בשמיני עצרת, הוא עובר באיסור בעל תוסיף. אם הוא עושה זה לקיים עוד מצוות ישיבה בסוכה, אז איך יעשה מעשה כזה להישאר בסוכה שיהיה ברור שהוא לא עושה את זה לשם מצוות ישיבה בסוכה? אז שני תירוצים, שני הסברים, או שתי עיצות. אבחי ברש אמר, פוחת בארבע, יכול לפסול את הסוכה, על ידי שמוריד חלל סכך ברוחב 4 טפחים, וכך פוסל את הסוכה. רבי שמעון לוי אמר, מדליק בה את הנר, יכול להדליק את הנר. בחג הסוכות אסור לשים נר, אסור להדליק את הנר בתוך הסוכה. כשמדליק את הנר, הוא מוכח שלא יושב שם לשם מצוות ישיבה בסוכה. ועומד בגללו פליגי, הלן והלהו. אין מחלוקת, באמת הלן, העיצה של רבי שמעון לוי להדליק בה את הנר, זה לנו, בני הגולה. בני בבל, מדוע? כי אנחנו צריכים לשבת בסוכה ביום השמיני, כי זה ספק שביעי. אז אי אפשר ממש לפסול את גוף הסוכה, אלא צריך להכניס שם נר שיקר לנו שלא יושבים כאילו זה חג סוכות רגיל. אלא זה אנחנו יושבים שם כחומרה, כי יש ספק וכדומה. וההוראה של רבי ברש"י, ממש לפחות בארבע, זה להו. זה לבני ארץ ישראל שלא מסופקים מתי יום השביעי יום השמיני, ולכן הם לא צריכים לשבת ביום השמיני, אסור להם לשבת ביום השמיני בסוכה, לשם מצוות ישיבה בסוכה, ולכן יפסול את הסוכה, כדי שיהיה ברור שלא יושב שם לשם מצוות ישיבה בסוכה. לגבי ההצעה של נר, שואלת הגמרא, תינח סוכה קטנה, כל זה יפה בסוכה קטנה, אסור חכמים להכניס את הנר בחג הסוכות בסוכה קטנה, אבל בסוכה גדולה, מה יקרה ממנה? בסוכה גדולה שמותר להכניס נר, מה יגידו? איך אדם יעשה היכר כזה שברור שלא מתכוון לשבת שם לשם מצוות ישיבה בסוכה? אומרת, אם אדם יכול לעשות, להכניס שם כלים מלוכלכים. דמיין במאן מלכלא יכול להכניס שם כלי אכילה מלוכלכים, דאמר רבא, הרי זה מה שאמר רבא. למדנו בפרק שני, מאן מלכלא בר מטלתא, כלי אכילה מטונפים, הם צריכים להיות מחוץ לסוכה. מאן משתא, כלי אכילה במטלתא יכול להשאיר בתוך הסוכה. כלומר, אם אדם לכאורה יכניס כלי אכילה מטונפים, יהיה היכר מספיק. יש שרוצים להבין מכאן, שאם אדם יכניס כלי אכילה מלוכלכים, אז זה פוסל את הסוכה. אבל יש שרוצים להגיד לו, זה לא פוסל את הסוכה, אלא הכוונה הוא עושה מעשה היכר, שברור שאדם לא יושב שם לשם מצוות ישיבה בסוכה. כי מה היה יושב שם לשם מצוות ישיבה בסוכה, הוא לא היה מכניס שם כלים מלוכלכים. משנה נוספת פה במחת עמוד א', על ניסוך המים שמקיים כל שבעת ימי החג, איך בדיוק מקיימת מצווה זו? עומד המשנה ניסוך המים כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים היה ממלא מן השילוח, הגיעו לשער המים, תקעו ויריעו ותקעו. כלומר, איך בדיוק היה עושים זה? היו לוקחים צלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים, הממונה על כך היה מגיע לשילוח, ממלא את הכלי הזה, כשהוא חוזר מן השילוח, הגיע לשער המים, תקעו ויריעו ותקעו לעוד שמחה. למה תוקים? הגמרא תסביר. עלה בכבש ופנה לשמאל, הכהן שמנסח עם הצלוחית של מים, עולה בכבש לראש המזבח, פונה לשמאלו לקרן מערבית רומית, ויש שם שני ספנים של כסף היו שם, שני ספנים קבועים. אחד לנסח יין ואחד מים. רבי דה אומר לו, זה לא היה מת של כסף, זה היה סיד היו. אלא שהיו מושחרים פניהם מפני היין, באמת מדובר על שני ספנים של סיד. אבל בגלל שהם היו נראים כמו כסף, כי היו מושחרים פניהם בגלל היין, בגלל זה מראים היו דומה לשל כסף, לכן קראו לזה כסף. עכשיו, איך בדיוק היה הספלים הללו? מנוקבים כמין שני חותמים דקים. היה להם נקב בשוליים, והתחתית כל ספר היה בולט כמין נקב, כמו חותם מנוקב, שדרכו היו זורמים, היו מקלחים את הנסחים על גג המזבח, ושם היו יורדים לשיטין. אחד מובה ואחד דק, נשים שניהם קלים בבת אחת. אחד מהנקבים היה מובה רחב יותר, זה של יין, כי היין סמיך יותר, אז כדי שיותר יזרום החוצה בבת אחת, הוא פתח רחב יותר, ואחד מהנקבים דק יותר, צר יותר, זה המים, כי המים זורם מהר יותר, וכדי שיהיו שניהם, גם היין וגם המים קלים בבת אחת, שנגמר שניהם בבת אחת, שמו את מה שסמיך יותר, של היין, פתח רחב יותר, ומה שפחות סמיך כמובן, של מים פתח צר יותר. מערבו של מים, הספל המערבי יותר, הוא של מים, המזרחו של יין. מה קוראים אדם טעה, עירה של מים מתוך יין, או של יין תוך מים, יצא ידי חובה. רבי דה אומר, בלוג היה מנסח כל שמונה. רבי דה חולק פה על שני דברים. אל זה היה לוג ולא שלושה לוגים. ב' מנסחים את המים כל שמונת הימים שלך, גם שמיני עצר. ראינו דעתו כבר לפני כן. ואילו ראינו כבר, דעת חכמים, מקיימים צוות ניסוך המים רק בשבעה ימים ולא שמונה, לא בשמיני עצרת. ולמנסח אומרים לו, הגבה ידך, שפעם אחת ניסח אחד הגבה רגליו, ורגמו כל העם באתרוגים, באתרוגיהן. למסך את המים אומרים לו, תשמע, תגביה את היד שלך בשעת הניסוך, שנראה שכן תיתן את המים בתוך הספר של המזבח. למה? פעם אחת היה כהן אחד שהיה צדוקי, והוא שם את המים על הרגליו, הוא היה נגד מצוות ניסוך המים, חושב שאין מצוות ניסוך המים, לכן הוא לא מתקיים את זה, ובגלל שהעם כעס אליו, רגמו כל העם באתרוגיהן. אז כדי שלא יקרה מקרים כן, אמרו לו, הגמי ידך, הגבי ידך, כדי שנוכל לראות שכן אתה מקיים מצוות ניסוך המים. אומרת המשנה, כי מעשהו בחול, כמו שעשו את זה ביום חול, כך מעשהו בשבת, אלא היה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת. אלא באמת, הממונה על כך לא היה ממלא את הצלוחית של זהב בשבת, בגלל איסור טלטול, אלא היה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת במים מן השילוח. מן השילוח ומניחה בלשכה, אולי לוקח מים מן השילוח ומניחה במקדש בלשכה, למחרת הבוקר היה ממלא מן הצלוחית זהב מקודשת לצורך הניסוך. אם נשפחה ונתגלתה, אם נשפחה חבית או נתגלתה חבית בשבת, ולא היה מים לשילוח שקשרים לניסוך, מה עושה? היה ממלא מן הכיור שבמקדש היין ומים מגולים פסולים לגבי המזבח. היה ממלא מן הכיור, ולמה אי אפשר להשתמש משהו מגולה? ומגולה הכוונה, משהו שנשאר ללא כיסוי ולא השכחה למשך זמן מסוים, כי הם פסולים לגבי המזבח. זה לא ראוי, לא ראוי. בדרך כלל כשדובר משהו מגולה, אז חכמים חששו שמא נחש שתה מהם יטיל בהם ערס, ולכן לא לשלוט אותם משום הסכנה, וגם פסול לגבי המזבח, כי זה לא מכובד למזבח. אומרת הגמרא, מפה אנחנו יודעים שצריך לתקוע, כשמביאים את המים לניסוך, מנהלי מילי המרבין אדם ארכה, הוא שבת המים בססון, שיבת המים צריכה להיות בשמחה, עד התקיעה בחצוצרות. עכשיו הגמרא מביאה שיחה בין שני אנשים, על הפסוק הזה, אנו מותרי מין, היו שני מינים, נוצרים או כופרים, אחד שמי ססון, אחד מהם שמו היה ססון, אחד שמי שמחה. אמר לי ססון לשמחה, נעדיף ממך, אני עדיף ממך, ססון. תכתיב ססון ושמחה, ישיגו. הכתוב מקדים ססון לשמחה. אמר לי שמחה לששון, אני עדיף ממך, לא, אני עדיף ממך, תכתיב שמחה וססון ליהודים, יש פסוק אחר שדווקא מקדימים שמחה לששון. אמר לי ססון לשמחה, אחד יום ישבקוך ושביוך פרוונקה. יום אחד יעזבו אותך, אתה תתמנה להיות רץ, לצאת לפני אנשים, תכתיב כי בשמחה תצאו. קוראים שמחה, הרץ לפניכם, להראותכם הדרך. לעבור מעברות המים תצאו. מה לשמחה לששון בחזרה? אחד יום שבקוך ומעלו במים, יום אחד יעזבו אותך וימלאו מים בידך, דכתיב, ושאבת מים בששון. עכשיו כמובן פה על המדרש הזה, יש פה הסברים עמוקים, ויש גם הסברים על פי הפשט, אבל בכל אופן, יש מסבירים שבאמת גם המינים היו עסוקים בפסוקים, ולא בדיוק הבינו מה הם מדברים, אבל פשוט אם הגמרא הביאה את זה, יש פה איזה סודות, או איזה משמעויות עמוקות, מעבר לפשט, בתוך הפסוקים האלה, בתוך הדו-שיח הזה. עוד דו-שיח, אמר לה, הוא מינה, מין אחד שמי ששון לרבי אבאו, עתידיתו, תמלא לי מים, לאן מדעת, עתידים אתם, היהודים, לשאוב עבורי מים בעולם הבא, דכתיבו שאתם מים בססון. אז אמר לרבי אבאו, יהיה וכתיב לססון, אם זה היה קדושת המים לססון, אז כדכה אמרת, כמו שהיית אומר, שאנחנו באמת נשאב בשבילך מים. אבל אשר דכתיב בססון, הכוונה, משחיד ההוגב המשווין לגודו ומלאים במים, אדרבה, אנחנו משתמש בססון כדי לשאוב מים. אנחנו משתמש מאורו של אותו אדם, כמו הוא מדבר עליך, ככה רבי אבאו אמר נמין, נעשה נוד מהאור שלך, נמלא בו מים. וזה הכוונה, הוא שאבת מים בססון. כלומר, אנחנו נתגבר על המינים, ונשתמש בו כדי לשאוב מים בססון. עוד למדנו במשנה, עלה בכבש ופנה לשמאלו, הכהן שמנסח את המים, עולה בכבש לראש המזבח, פונה לשמאל, שלא כמו בדרך כלל, אומרת הגמרא, תנוע בנן הברייתא, כל העולים למזבח עולים דרך ימין. כלומר, כל מי שעולה בכבש פונה לימינם, ואז מקיפים את המזבח ויורדים דרך שמאל של הכבש. חוץ משלושה הדברים. מילה, עולה לשלושה דברים הללו, שהברייתא תפרט, שעולים דרך שמאל, וחוזרים על העקב, כלומר אחרי שסיימו את העבודה שלהם, חוזרים ויורדים למזבח על העקב באותה דרך שעלו, מים שלוש הדברים האלו, ניסוך המים, ניסוך היין, ועולת העוף כשרבתה במזרח. כלומר, כשהיו הרבה כהנים עוסקים בעבודת עולות העוף בקרן דרומית מזרחית של המזבח, אז אמרנו, עולים ישר לשמאל, ויורדים דרך העקב, על העקב. עכשיו, למה שלושה מקרים אלו יוצאים מהכלל? כי בכל אחד משלושת הקורבנות הללו יש לחוש שמנזק הקורבן מעשן המערכיים יקיף הכהן עמו את המזבח בדרך ארוכה. לכן פונים ישר בדרך שמאל דרך הקצרה. בנסחי המים והיין העשן יכול להיספג לתוך היין והמים ויפסול אותו. בעולת העוף החשש שמה תמות מחמת העשן. עוד למדנו במשנה רבי דומה הספנים היו של סיד, אלה שהיו משחירים. אומרת רבי שלמד היין, הספר שמיוחד לניסוח היין, זה הגיוני שזה משחיר. אבל ספר דמיה, מים משחיר, הרי יש שם מים, מים לא משחירים את הסיד. אלא אומרת, אמרה, לא, כיוון דמאמר, עירה של מים תוך יין, ושיין לתוך של מים יצא, של מים מעטה להשחורים. מכיוון שלמדנו בעצם שאם אדם טעה, אם הכהן טעה, ועירה את הצלוחית של מים תוך יין, או ההפך, יצא ידי חובה, אז גם הספר של המים בעצם הוא יכול לבוא להשחיר, על ידי מהיין שטעו בו, ושמו בו במקום המים. עוד למדנו במשנה, ומנוקבים כמין שני חותמים, ספלים היו מנוקבים בשוליים. כמו שני חותמים, אומרת הגמרא, למה תיתן רבי יהודה? אולי המשנה שלנו כרבי יהודה, ולא רבנן. למה? אמרנו, אחד היה רחב, ואחד היה דק, כדי שיסתיימו גם המים והיין בבת אחת. איתן רבי יהודה אומר, בלוג היה מנסח, כל שמונה. רבי יהודה אומר, בלוג היה מנסח. עכשיו, אם השיעור היין היה שלושה לוגין, ושיעור המים, ורוצים שזה יסתיים בבת אחת, אז כנראה שצריך מים בלוג אחד, הרי אין שום סיבה אחרת שיהיה פתח רחב כל כך. די רבנן כדדנו, הרי אם זה באמת רבנן, ניסוך המים והיין, אותו דבר, כשנת רבנן כדדנו, הרי הם שווים, הרי גם היין וגם היין, שניהם שלושה לוגים, אז למה הנקבים היו שונים בגודלם? אלא שכבר הסברנו את זה במשנה. אומרת, אפילו תמר רבנן, גם אם תגיד שזה רבנן, מדובר שניהם בשלושה לוגים, חמרה סמיך, מה היה קליש? זה לא ששניהם אותו חומר, מכיוון שהיין הוא סמיך ואב, והמים הם קלושים בטבעם, במילה גם אם שניהם שלושה לוגים, צריך לעשות פתח רחב ליין ופתח צער למים. אומרת הגמרא חנאי מסתבר בקרקע מסתבר שהחלק הזה של המשנה באמת כדעת חכמים ולא כרבי יהודה. למה? תהיה רבי יהודה, אם דובר רבי יהודה, הוא לא היה קורא לזה מעובה ודק, שזה הלשון של המשנה, אלא היה קורא לזה רחב וקצר איתלי. כי רבי יהודה ככה השתמש בברייתא. דתניא רבי יהודה אומר שני כסבאות היו שם, אחד של מים ואחד של יין, כסבאות על גבי המזבח, כלים, אחד מיוחד לניסוך של מים, אחד של יין, של יין פי הרחב, הוא משתמש במילה רחב ולא מעובה. ואילו של מים פי הקצר, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת. אכן, שמאמינה אומרת הגמרא, מדובר פה דווקא של רבנן ולא של רבי יהודה. אומרת הגמרא, למדנו עוד במשנה, במערבו של מים וכולי, פעם אחת ניסך אחד את המים על גבי רגליו, אז רגמו אותו, רגמו את הצדוקי, איזה בית רוגיהן. הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה את אותו מעשה, תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו, ורגמו כל העם בית רוגיהן, יש שם גם אבנים שם. ואותו היום נפגמה קרן המזבח, הקרן הפינה של המזבח נפגמה על די האבנים או האתרוגים שנזרקו בו, והביאו בול של מלח וסתמו, הביאו מלא אגרוף, זה בול של מלח, וסתמו את הפגם באותו קרן. זה לא מכשיר את המזבח, לא שמתי שהוכשר לעבודה. אם עשו סתימה כזאת, זה לא הוכשר לעבודה. סתימה מלח לא מתקן את הפגם, אלא מפני שלא יראה המזבח פגום. כבודו של המזבח, שגם אם זה לא מכשיר אותו לעבודה, לא ישאיר את המזבח פגום. ולמה הוא נפסל לעבודה? שכל מזבח שאין לו לא כבש, ולא קרן, ולא יסוד, ולא ריבוע, פסול לעבודה. מזבח זה, הקרן שלו נפגם על ידי האבנים. לכן, כאילו אין שם קרן בכלל, זה מה שכתוב, אין לו לא כבש, ולא קרן, ולא יסוד, ולא ריבוע וכו'. רבי יוסי בר יהודה אומר, גם הסובב, המרובע אמצעי שבלט עמה מסביב למזבח, הוא נקרא סובב. עליו הכהן היה עומד בשעת עבודות מסוימות, כמו נטיית דם החטאת, למעלה על הקרנות וכדומה. גם זה היה צריך להיות, גם זה מעכב בקשרות המזבח, לדעת רבי יוסי בר יהודה. הגמרא עוברת, הגענו לממתת עמודה, הגמרא עוברת לעסוק בעניין השיטין, שזה החלל מתחת למזבח, שלתוך החלל הזה ירדו נסחי המים והיין, ונראה את זה בעזרת השם בדף הבא. חזק וברוך.